חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
שלום לכולכם, אנחנו כאן הנוסע המתמיד, והיום פרק מיוחד במינו, מכמה סיבות. קודם כל אנחנו חוגגים היום פרק מספר 150. לא משהו שבא בקלות, 150 זה חתיכת מספר עגול ויפה, ולכבוד פרק מספר 150 אז צריך לעשות פרק מיוחד, ויש פה איש מיוחד שהזמנתי אותו במיוחד, ואנחנו, בוא נגיד, יש לנו היסטוריה משותפת. שלום יהודה רם.
שלום נדב, תודה רבה על הזמנה.
קודם כל, זה לא פעם ראשונה שלך פה, היית פה אצלי כבר בשני פרקים, לא בנושא המתמיד, אלא בשחקנים הגדולים, ועשינו פרק על מרדונה, ועשינו פרק על מסי, והם נדבר גם על מרדונה וגם על מסי, ונדבר בעיקר עליך, כי יש סיבה טובה, רוצה את הספר.
תודה רבה, לא חשבתי ש...
מה, לא חשבת שתדבר על הספר?
לא תיארתי, תשמע, אני לא... אתה יודע, כתב את הספר שאתה אומר, אז אני יכול לפתח קצת?
בוודאי, לכן אנחנו כאן.
האמת שהיו לי דברים בראש, אבל תמיד כשהיו אומרים לי תכתוב, הייתי אומר, אבל מי אמין לי לדברים האלה? ושהתחילה הקורונה, אתה יודע, עברה חצי שנה, שנה.
ישבנו בבית.
כן, אז אמרתי, אני אעשה פרקים, ויום, אתה יודע, אני משחק בריצ'אט בשביל להפעיל את המוח, אז יום אחד שיחקתי ו... כל אחד אמר מי הוא, ואיזה אישה אחת אמרה לי שהיא עורכת ספרים.
כן.
זה נפל פתאום.
בהפתעה.
אז שאלתי אותה, אז היא אומרת לי, כן, תנסה. אז הבאתי לה, ולאט לאט זה התחיל להתפתח, ושכחתי הרבה דברים, אבל אני חושב...
קודם כל, יש אנשים שהזכירו לך הרבה דברים גם, לאורך הדרך.
נכון, נכון, אחד מהם זה אתה צלצלתי אליך.
נכון, תשמע, כמו שאמרתי קודם, אנחנו תכף נגיע לזה, עברנו כמה חוויות בחיים האלה, כמה זמן לקח לך לכתוב? התהליך, כמה זמן לקח?
התהליך לקח יותר מדי זמן, ואני אגיד לך מה, למה. העורכת היא מאוד מאוד פדנטית.
כן.
אז אם משהו לא היה מוצא חן בעיניה, אז היא הייתה מחזירה. ואם היא הייתה מבינה
קצת,
חצי אחוז בכדורגל, בטח כן. חושבת שיש שפן בתוך הכדור, בגלל זה הוא קופץ.
אוקיי.
אז היה נגמר הרבה יותר מהר, כן. אבל אני מרוצה ממה שהיא עשתה.
כן. קודם כל, הספר פה בידיים שלי, רומנטיקן של כדורגל, עם התמונות שלך, עם דיאגו ועם בתי, והרבה תמונות גם בתוך הספר. אני אקריא את מה שכתוב על העטיפה מאחורה.
תודה.
יהודה רם, יליד בוינוס איירס, שעלה לישראל ב-1961, אגב השנה שאני נולדתי, והצטרף כחבר לקיבוץ שדה נחום. נחשב בעיני רבים לשגרירו הרשמי של הכדורגל הארגנטינאי בישראל, היחיד שיכול לומר כי נפגש עם פלא, ישב לצהריים עם מרדונה והפך לחבר של בטיסטוטה. וואו. רק מסי חסר פה. טוב, הוא צעיר מדי. במשך למעלה מ-30 שנה, בהתמדה ובאהבה בלתי מתפשרות למשחק, נהיה לפרשן הראשי של משחקי נבחרת ארגנטינה והליגה הארגנטינאית, בעבר בערוץ הספורט, כיום בספורט אחת. מסקר כדורגל כבר למעלה מ-45 שנה, כולל אינספור מונדיאלים בקולו העמוק וסגנונו הייחודי, על אמריקה ברדיו ובעיתונות הכתובה, היסטוריון של המשחק, רומנטיקן של הכדור, והקטע הזה של הרומנטיקה, שגם בקריכה, גם מלפנים וגם מאחור, מלווה אותך, כי, אוקיי, נולדת בארגנטינה, ואתה אוהב כדורגל כמו רוב הארגנטינאים, ואצלך זה יותר מזה, זה משהו שנמצא עמוק בנשמה.
אני אגיד לך את האמת, אני חושב שזו אחת הסיבות ש... אני קצת מתבייש להגיד את זה,
תגיד,
אבל
תגיד.
שלא למדתי. אני לא למדתי כי, אתה יודע של מי אני אוהד, כבר כולם יודעים שאני...
אתה יכול לגלות.
אוהד צרוף של בוקה מגיל 6,
כן.
ואני כותב בספר שאני מודה לאבא שלי על זה.
כן. אבל... אם היית יוצא במקרה אוהד של ריבר, היה קורה משהו?
הייתי אותו דבר. כנראה שהייתי אותו דבר. שרוף, פנאטי, בוכה שמפסידים, לא הולך לבית ספר ביום שני שלא יצחקו עליך. וזה נשאר וזה נשאר. ושהגעתי לקיבוץ, אני זוכר שלא ידעו להגיד ארגנטינה, הם היו אומרים אנגרטינה. ואז התחלתי לספר על בוקה, על בוקה, וזה הפך לכינוי שלי, גם בקיבוץ וגם בצבא, ואני זוכר שהאחרון שקרא לי בוקה, זה היה נחום סטלמר, זיכרונו לברכה, הוא היה בא לביקורים בשדה נחום, וכנראה שהוא ראה בי משהו, ואז הוא היה שואל אותי מה שמך, אז כולם אומרים לו בוקה, אז הוא היה קורא לי ככה, כן.
אנחנו הכרנו בפעם הראשונה, אם אני לא טועה, עוד לא קראתי את הספר, כי קיבלתי אותו עכשיו, אני אקרא אותו לפי דעתי היום בלילה, אני אגמר אותו. אתה יודע, שדברים כאלה אני לא מחכה יותר מדי. כשארגנטינה הגיעה למשחק ב-1986, 7-2 המפורסם, אני הייתי איזה כתב צעיר בעיתון חדשות, נסעתי לנורווגיה, לאוסלו, כדי לעשות כתבות עליהם, אתה בטח זוכר שהם הפסידו 1-0, ואז אמרו לי בעיתון, לא, אל תכתוב, אבל נסעתי עד נורווגיה, לא, אל תכתוב, לא צריך, רצו למכור את הכרטיסים, ואז חששו שאם הם הפסידו, אז אף אחד לא יבוא, שיבוא מעט, כמובן שזה לא קרה, והאצטדיון רמת גן היה מלא, וכשהם הגיעו לארץ, הם היו במלון דן אקדיה, ואתה זוכר בטח את הביקורים שלנו שם, היית שם איתי, ואני זוכר את אילנה דיין מראיינת את אשתו של דיאגו,
נכון.
קלאודיה שהייתה שם. זה לא, אתה יודע, זה נורא שונה ממה שהיום. היום, כשמגיע כאן נבחרת ארגנטינה, והם הגיעו לפני שנתיים, המשחק עם אורגוואי, אתה לא יכול להגיע אליהם, אתה לא יכול להתקרב אליהם. הם סוגרים אותם מכל המקומות, אין, אוהדים לא ניגשים, תקשורת לא מגיעה, כלום. ואז, אתה יודע, ישבנו שם בלובי, הסתובבנו אחד עם השני, כאילו, אתה יודע, אפשר היה, זה עולם אחר.
כן, וקודם כל, אני אחזור קצת דבר שאני גם לא שומע בארגנטינה. אתה יודע מתי הייתה נבחרת ארגנטינה הראשונה פה בארץ?
היו כמה פעמים, אני חושב שהיה משחק אחד לפני המונדיאל של 74.
נכון.
ש...
ב-1973.
שגתי היה בשער, נדמה לי שנגמר 1-1 בבלומפילד.
גתי לא היה בשער.
לא גתי היה בשער.
בשער היה קרנבלי.
אוקיי.
יתר השוערים זה אחד היה פיליול,
והשני... פיליול היה כבר אז?
כן. הם נדברים 73.
אוקיי, 5 שנים לפני.
כן. ואתה יודע מה? וכל פעם אני שומע את הפרשנים בארגנטינה, מדברים על הסיפורים האלה של בילארדו, שבגלל זה אחר כך התחילו להגיע לפה, אבל אף אחד לא מדבר על 73, יכול להיות שלא רשום להם.
רשום, רשום. הכל רשום.
עובדה שאף, אתה יודע מה, אני...
כי אז זה עדיין לא היה במסגרת הקבלה, האמונה התפלה.
כן, האמונה התפלה הזאת.
וגם אני אגיד לך יותר מזה, הם אחרי זה נסעו למונדיאל ב-74 והתרסקו, אז זה לא עזר. ב-86 זה כאילו עזר.
זה ב-86, שאתה דיברת על ה-1-0 בניגריה.
לא אני, בניגריה,
בנורווגיה. אני הייתי עד, כי הסתובבתי גם עם העיתונאים, הייתי עד, אפילו הנשיא בארגנטינה רצה שהוא יתפטר, שיברח מהנבחרת.
עד שהגיע המשחק נגד ישראל.
המשחק נגד ישראל, זה הייתה רק תוצאה, זה לא היה משנה לסגנון המשחק שלו או לא. אבל ה-25 ימים שהם היו במקסיקו.
כן. מפה הם טסו למקסיקו.
אם הוא היה חוזר לארגנטינה, הוא לא היה מאמן.
אוקיי.
הם טסו למקסיקו, היו שם בעיות ללא סוף, בין השחקנים, אפילו מתקות, וזה אולי מה שגרם לזה שבסופו של דבר ביקשו סליחה מבילארדו, אתה זוכר את הדגלים, פרדון בילארדו, וקיבלו אותו בשדה תעופה, והשיטה...
אתה מחרי זכייה במונדיאל, מה אתה רוצה?
לא, והשיטה שלו, אני חושב שהיא רשומה בפיפה בתור סגנון, כי הוא שיחק 3-5-2 או 5-2-3, עד אז לא שיחקו ככה.
נכון.
אם אני לא, אם אני זוכר טוב, זה רשום עליו. בכל אופן, כמו שאתה אומר, היום זה מאוד קשה. אנחנו אחר כך אולי יצא לנו לדבר על החתימות, שזו הסיבה שאני כתבתי את הספר. אני את מסי לא ראיתי אף פעם מולי.
כלומר, ראית אותו במגרש, אבל ממרחק של כמה עשרות מטרים.
כן, אבל הוא לא חתם לי שאני הייתי עד לזה.
מה לעשות?
כן.
אני רוצה לקחת אותך אחורה. אנחנו לקראת מונדיאל בקטר. אגב, שמתי לב ש... כל פעם שאתה נוסע למונדיאל, ארגנטינה זוכה. היית ב-78 הם זכו, היית ב-86 הם זכו, 2014 לא הגעת, הם הפסידו בגמר. אם היית טס לברזיל, אז יכול להיות שהם היו זוכים.
קודם כל בברזיל גמבו לנו, כמו שגמבו לנו, כמו שגמבו לנו ב-1-0 של ברמה, שעשית עם הפנדל.
אוקיי.
מה אני אגיד לך? לפני 4 שנים זה היה, לפני ה... ברוסיה, לפני, כן, ב-2018. אז הייתי באיזה שידור, ואני לא זוכר מי זה היה שדר, אבל אמרתי לו, אני נוסע לראות את ארגנטינה בספרד.
מה זה בספרד? משחק הידידות שהיה.
משחק הידידות, אז הוא שאל אותי, מה, אתה באמת נוסע? אמרתי לו, כן, וזה מוקלט.
כן.
אמרתי, אני מעדיף לראות את הקטסטרופה האחת, מה שלראות את זה ברוסיה.
6-0 הם הפסידו.
כן. ואחר כך ראית מה שקרה.
כן.
ומשום מה, יש דברים ש... מה אני אגיד לך? בקודים הארגנטינאים, לא קיימים. מה אני רוצה להגיד? סמפאולי, הוא כנראה מאמן טוב, עובדה שקוראים לו מכל מקום. אבל...
כן, פיתרו אותו ממרסיי, אוקיי.
בסדר, אבל הוא בכל זאת...
הוא בסדר, הוא בסדר. בצ'ילי הוא עשה דברים יפים.
אבל מה קורה? הוא רואה את מסי, הוא רוצה להסתלם איתו, הוא לא מאמן אותו. ומה קרה? סקלוני נשאר אחריו, אבל סמפאולי הביא אותו. אני, לפחות בשנה הראשונה, אמרתי, אני לא אוהב את הסגנון הזה שמאמן מביא אותך, הוא הולך, ואתה נשאר בגלל.
נכון.
זה לא אהבתי, אבל תשמע... אבל
אי אפשר להתווכח עם התוצאות.
אי אפשר להתווכח עם התוצאות. התוצאות בסדר גמור, אבל השקט שלו, על זה שהוא לא, אתה יודע, מנסה להראות את עצמו בשום מקום, הוא חי בספרד, הוא חי במרסל, לא זוכר, בדרום ספרד.
מרבייה, אולי.
כן, במרבייה. ואז, תשמע, יש כמה שחקנים שהם שלו.
כן.
דיבו מרטינס, זה שלו. קודי רומרו, זה שלו. דה פאול, זה שלו. אז מה שהוא עשה פה, בנוסף לזה, השחייה הזאת...
בקופה אמריקה.
בקופה אמריקה. ואני רוצה להגיד פה דבר שממש כואב לי להגיד את זה, אבל לי יש הרגשה שגם לזה יש משמעות. מותו של דייגו.
כן. שבדיוק אנחנו מקליטים ביום שני, אתמול היה צריך להיות בן 62.
כן, אתמול היה יום הולדת שלו. אני חושב שמותו של דייגו גרם לו גם לדעת שכבר לא ישאלו כל הזמן מי יותר טוב.
כן, ישאלו.
ישאלו, אבל אתה יודע...
פחות.
כן.
הוא לא יהיה שם כדי שהוא יגיד משהו על העניין.
אני מקווה שאני טועה מאוד.
כן.
בקשר לעניין הזה, אבל אתה יודע, יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה, דייגו כבר איננו, והוא יותר חופשי, ואתה יודע מה, אם הוא...
אתה אומר, הוא, אתה מתכוון ללאו מסי.
כן, כן. ולפי מה שאנחנו רואים בתקופה האחרונה שלו.
כן, התחיל את העונה מדהים.
אם הוא מגיע 70% מזה, אני חושב ש...
גם במצב טוב.
אני חושב שאחרי השמינית אני קונה כרטיס וכל זה, אבל אתה יודע...
אולי השמינית קיבלו את מקסיקו כמו תמיד, ואתה יודע.
כן.
ומקסיקו תמיד עפים בשמינית.
יש צרפת, ויש...
לא, יש הרבה קבוצות טובות, אבל אתה יודע, דיברנו על זה עוד לפני שנכנסנו לאולפן, כולם אומרים מסי, וואו, איזה... אתה יודע, נאמר לידו לא פחות טוב ממנו. בוא.
לרגע לא, היום? היום, אתה יודע מה, הם צריכים לשחק רק שלושתם, זה מספיק.
כל השאר לא חשוב.
כן,
זה... טוב, אני רוצה, אנחנו נגיע תכף יותר מאוחר גם למונדיאל הזה בקטר, וגם למסי, וגם דייגו, נחזור לדייגו. אני רוצה ללכת איתך יותר רחוק אחורה. כי אתה יודע, לקראת מונדיאלי, מה שעושים בהרבה מאוד מקומות, נזכרים בכל המונדיאלים של פעם. אז לא נדבר עכשיו על 1930, כי בואו, זה מאוד רחוק, לא היינו, לא ראינו, זה היסטוריה, פרה-היסטוריה.
יש משהו זה על 1930.
מה? תפתיע אותי.
הגול האולימפיקו.
אוקיי.
אתה יכול
לספר. בסדר.
לא לספר, מה זה?
אתה יכול לספר.
לא.
אתה יכול לספר.
הגול האולימפיקו זה דבר כזה, אחרי שאורוגוואי לקחו את התואר, היה איזה משחק ידידות בין ארגנטינה לאורוגוואי. בארגנטינה, ואונסארי זה היה האיש שבאת...
מהקרן.
מהקרן, והכניס את הכדור, אז לא ידעו איך לקרוא לזה, זה היה הפעם ראשונה, אף על פי שאנגלים טוענים שלפני זה היה גם גול כזה, אבל אין שם...
אנחנו לא מאמינים להם.
טוב, לא משנה, על זה קוראים, לזה קוראים את הגול האולימפי, זה 1930, אז לא נחזור לזה.
אוקיי, אני רוצה לקחת אותך, אם כבר דיברנו על האנגלים, בוא נלך ל-1966. כי תראה, 1966, אני הייתי ילד קטן, לא זוכר כלום, לא ראיתי כלום, גם לא את הטלוויזיה בישראל, אתה כבר היית בן אדם, בוא נגיד, מבוגר יחסית, הגעת לארץ בשנת 61, היית כבר 5 שנים בארץ, לא הייתה טלוויזיה, אז אני לא יודע מה ראית, אולי בסרטים אחרי זה, קראת אבל עיתונים, היית בקשר עם אנשים בארגנטינה, ואתה יודע, המונדיאל הזה מסופר, היה פעם סרט יפני בשם רשומון, שזה אומר, אתה לוקח אירוע מסוים, ואתה רואה אותו מכמה צדדים. מצד אחד הוא נראה שחור, מצד שני הוא נראה לבן. זה אותו אירוע. הכל העובדות הם אותו דבר, אבל מצד אחד זה נראה ככה, מצד שני זה נראה אחרת. ואני רוצה עכשיו שתביא באמת את הצד הארגנטינאי, או יותר נכון הדרום-אמריקאי של מה שקרה שם, כי אני חושב שבסופו של דבר מדובר בעצם בעולם כל כך שונה מזה של היום, שהבדלי תרבויות, עולמות שונים, כל אחד רואה את הדברים אחרת, תפיסה של בכלל מה זה כדורגל, איך משחקים, הכל נראה אחרת, וכל אחד לא מבין את הצד השני. וב-1966, נזכיר, מונדיאל באנגליה, וברבע הגמר אנגליה משחקת נגד ארגנטינה בוומבלי, במקביל אורוגוואי נגד מערב גרמניה, וממנים שופט גרמני.
חצי גמר.
רבע גמר. רבע גמר. חצי גמר אנגליה הייתה נגד פורטוגל.
טוב, אוקיי.
רבע גמר. זה לא ממש משנה.
אני מתאר לשאתה צודק.
כן, זה לא משנה. ממנים שופט אנגלי למשחק בין גרמניה לאורוגוואי, ממנים שופט גרמני למשחק בין ארגנטינה לאנגליה.
היום זה לא היה קורה.
100%, בסדר. ובמפתיע או לא במפתיע, השופט הגרמני מרחיק שחקן ארגנטיני, והשופט האנגלי מרחיק שני שחקנים אורוגוואים. וגם גרמניה וגם אנגליה בסוף מגיעות לגמר, אנגליה מנצחת בגמר, וזוכה בגבי העולמי היחיד שלה, וזה היה באמת לפני המון המון שנים, המלכה אפילו הייתה, אז אתה יודע, היא כבר, גם היא כבר לא פה. ומי שבעצם הקפטן של נבחרת ארגנטינה באותו מונדיאל, היה אנטוניו רטין.
אנטוניו וולדו רטין.
רטין. ורטין היה כוכב גדול של בוקה. אני מניח שראית אותו משחק.
בוודאי.
שוב, זה שם שאולי להורדי הכדורגל של היום לא אומר כלום. זה היה לפני כמעט 60 שנה, אתה יודע. אבל אנטוניו רטין, ואני ראיתי כמה סרטים שלו מדבר, והוא אומר, אני לא יודע עד היום למה הוא הרחיק אותי. תכף נגיע גם לנקודה הזאת, אבל זה עוד באמצע המחצית הראשונה, ויש סרטים, הכל מצולם. השופט מרחיק אותו, לא היו אז עדיין כרטיסים אדומים, הוא אומר לו, אם היה, תצא החוצה, למה אני, עכשיו הוא שואל אותו, למה אתה מרחיק אותי? הוא מצביע לסרט הקפטן, אומר, אני הקפטן, אני רוצה לדבר איתך. עכשיו, הוא מדבר ספרדית, הוא לא יודע מילה באנגלית, לפי דעתי, yes ו-no, הוא לא יודע. והגרמני לא יודע, לא אנגלית, ולא, בטח לא ספרדית, ואין שום דרך ביניהם לתקשר. והוא אומר, אני לא מוכן לצאת, והוא לא יוצא, ב-10 דקות ובלגן אימים, ובסוף אין לו ברירה, והוא יוצא, והוא ביקש מתורגמן, מתורגמן. מי שמע על מתורגמן באמצע משחק כדורגל, אבל לא חשוב. ואז הוא יושב שם על השטיח האדום, אמרו לו, לא, זה של המלכה, תלך מפה. אז הוא הולך, וכשהוא עובר ליד דגל הקרן, הוא עושה כזה עם היד על הדגל, שהיה שם סמל של אנגליה, וכולם מקללים אותו. ובסיום המשחק, אלף רמזי, המאמן של נבחרת אנגליה, אומר, בושה וחרפה, הם שיחקו כמו חיות. כן, אנימלס, הם שיחקו כמו חיות. ונהיה מלחמת עולם. ומאז אנגליה וארגנטינה הפכו להיות יריבות ושנאה גדולה. יש להם כמובן רקע והיסטוריה, לא ניכנס לזה. אז הצד האנגלי אומר שהאנגלים, הצד האנגלי טוען, ארגנטינאים שיחקו מכוער, מגעיל, דחפו אצבעות, עשו כל מיני דברים מאחורי הגב של השופט, ורטין צעק עליו כל הזמן, והוא הרחיק אותו בגלל שהוא התנהג בצורה לא מכובדת לשופט. איך זה נראה, איך זה נשמע, ואיך בארגנטינה מסתכלים על מה שקרה שם?
כן, אני קודם כל רוצה להגיד לך, אמרת על היריבות בין ארגנטינה לאנגליה, אבל הדבר הזה, תשמע, אני חונכתי לא לאהוב את אנגלים, בלשון
עוד הפתע. לפני 66?
עוד לפני 66.
מה הם עשו לכם?
לקחו את המלווינס, מה קרה לך? הייתה מלחמה על זה.
לא, המלחמה הייתה
ב-82. כן, אני הלכתי למלחמה...
ב-66 את מי עניין המלווינס?
כן. מאז ומתמיד.
אוקיי.
מאז הם לקחו אותה, זה ברור.
טוב, אבל בוא נגיד ש...
אוקיי.
זה לא רציני.
לגבי רטין, רטין לפני המונדיאל...
הוא היה נחשב לשחקן אלים?
רטין לא. רטין נחשב, הכינוי שלו זה היה אלברון דל פוטבול. ברון זה, אתה יודע... הוא היה גבוה, 1.95 מטר, ומאוד...
מרשים, כריזמטי.
כן, טכני הוא לא היה, הכדור יכול לעבור, הוא לא, אבל לא...
אוקיי.
אבל זה כנראה, ההרחקה שלו גרמה לזעזוע בארגנטינה, קודם כל...
יותר ההרחקה או יותר האנימלס?
האנימלס בכלל, האנימלס היה אחרי זה. אבל ההרחקה, אתה יודע, אתה... חושב שאתה יכול להגיע רחוק, הם מוצאים אותך בגלל דבר כזה, ודווקא את רטין, שאני לא זוכר אם היה לו הרחקות בכלל לרטין, מכיוון שהוא הוא, הוא, הוא גם היה, אתה יודע, בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על 66, בוא נגיד, זה לא הכדורגלנים של היום, נכון. שיכולים להפעיל לך הייטק.
נכון.
שם היו אומרים, איקגן אל ממחור, אפילו לא את המשפט מלא הם ידעו להגיד. אבל רטין היה משהו אחר, בגלל זה מאוד, מאוד התפלאו על הרחקה שלו. דרך אגב, המשחק הזה, היה, אם אני לא טועה, זה היה מס, הקיצוני השמאלי של ריבר, שפספס גול בטוח לפני שהם הפקיעו את הגול.
כן, ג'פרס, אם כן, לגעת הסוף, נגמר 1-0.
כן, ג'פרס. שהכניס אחר כך שלישייה, שעד היום בודקים אם היה...
לא, כבר לא בודקים. יודעים שזה לא עבר,
אבל זה... אה, זה לא עבר? לא, בסדר.
לא, אומרים שככה, בדקו, באמצעים הכי טכנולוגיים שבעולם, הכדור עבר ב-97%. אבל 3% לא עברו. אבל זה לא משנה, לא היה סבר, זה בסדר גמור, הכל טוב.
כן, וברור שאחר כך, כל פעם שארגנטינה נפגשת עם אנגליה, אז היום זה כבר לא ככה, אתה יודע, אנחנו יודעים שהיום...
אם אנגליה וארגנטינה ישחקו במונדיאל הזה, לא יהיה? לא. יזכירו את הפוקלנדס והמלווינס,
לא.
ושער היד של אלוהים, אמנו דדיוס, לא ידברו על זה?
זה שהאוהדים ישירו או דברים כאלה, כן. השחקנים, אני משוכנע שלא. תשמע, ארגנטינה ניצחו במרקנה את ברזיל. אוקיי. אתה ראית איזה
לא.
סתירה של מישהו?
קודם כל זה היה בלי קהל.
אוקיי.
זה היה בקורונה, לא היה קהל.
אבל השחקנים, הרי מי שולך מהכל, זה השחקנים בדרך כלל.
אוקיי.
היום ההיכרות שלהם, הרי אפילו לא ב... אתה זוכר את הליברטדורס של פעם, שלא היו גומרים עם 16-17 שחקנים על המגרש, היום הם מכירים אחד את השני, משחקים באותה קבוצה, או שהם נוסעים ביחד.
כולם באירופה.
כן, אז זה סיפור אחר. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר עם ארגנטינה-אנגליה, מבחינת העיתונות, אני משוכנע שלא. תראה, אני הייתי בלונדון, בארגנטינה, איטליה, ולשיר ב... איך קוראים לכיכר?
טרפלגר סקוור.
ולשיר בטרפלגר סקוור, עם החולצות של ארגנטינה, אל כנוסלטה, אסון אינגלס, בטרפלגר, שהשוטרים מאחורה.
הם לא מבינים.
הם לא הבינו, אבל אתה יודע, הם יודעים ממה זה בר. מי שלא קופץ לו אדום, זה לא הגיע מפה.
נכון.
זה לא הגיע מפה, הכל מגיע משם.
נכון.
אתה יודע מה זה? אז... האוהדים, אני מתאר לי, שיהיו שם במגרש, ברור, שזה לא יהיה נעים אם יהיו גם אנגלים. אבל לגבי השחקנים, לגבי העיתונות, לגבי אפילו הממשל, לא תהיה שום בעיה מבחינה זאת.
אוקיי, אז זה היה 66. בוא נתקדם כמה שנים קדימה, לא, 12 שנים קדימה.
לא רוצה,
78.
78, זה סיפור אחר. חשבתי, אתה רוצה להגיע ל-74, אמרתי...
לא, 74 נעזוב, זה בפרק על הולנד.
נכון.
בשנת 78, ארגנטינה מארחת המונדיאל, ובוא נגיד ככה, למרות שארגנטינה זכתה והייתה אלופת עולם פעם ראשונה, יש טעם מאוד מאוד חמוץ ומר מהזכייה הזאת. לא באשמת השחקנים ולא באשמת מנוטי המאמן, אלא בגלל שהזכייה הזאת הייתה באמצע התקופה הכי מכוערת בהיסטוריה של ארגנטינה. באמצע המלחמה המלוכלכת, באמצע התקופה ש 30 אלף אנשים... נעלמו, במרכאות.
כן.
ואתה היית שם.
אני, אתה יודע, אני הגעתי לשם ב-19 ליוני, אני חושב.
כמה ימים לפני?
ואני שנתיים לפני זה התחלתי לדבר על דייגו מראדונה.
שהיה בן 16.
שהיה בן
16. אפילו קצת פחות.
כן, התחלתי לדבר עליו, והייתי לפעמים...
פה, בארץ, שאף אחד לא ידע מי זה בכלל.
כן, התחלתי... מי שהיה נותן לי לדבר, זה היה בחצי היום גדעון עוד.
כן.
וכל הזמן דיברתי עם מראדונה, מראדונה, אז אתם תראו דבר שלא ראיתם בחיים, כי אני הספקתי לראות אותו ב...
בארגנטינוס?
כן.
הוא עלה לבוגרים בגיל 15.5.
15.5, ואיכשהו הגיע, איכשהו נכנס למגרש, הוא עביר בין הרגליים לשחקן שירים אותו אחר כך... אבל זה לא...
מתאג'רס קורדובה.
נכון. אתה ביבליותקה, הייתי אומר. תשמע רגע. ואני מגיע לארגנטינה, נכנס לשדה תעופה, ואני רואה אנשים, חלק עם דמעות בעיניים, חלק צועקים, באותו יום, כשאני מגיע, בעיתונות אני רואה מראדונה נופה על ידי מנוטי.
הוא היה אחד מהשלושה האחרונים, ממש היה צריך לתת ה-22 שמות האחרונים.
הייתה לו...
הוא החליט שהוא הצעיר מדי, הוא לא מנוסה.
כן, אבל גם... צריך לזכור שהיה לו שם את אלונסו,
כן.
והיה לו שם את ולנסיה.
וברטוני.
ברטוני זה לא התפקיד
שלו. אוקיי,
לא, אני מדבר מספר 10,
כן,
שעדיין
כן.
היו משחקים
כן,
אז.
כן, לפי המספרים. היה... למרות שהמספרים שלהם היו הפוכים לגמרי.
כן, בסדר, כי זה היה זה לפי ה... אלף-בית.
כן. השואר פיליול 5, כן, ארדילס 2, אלונסו 1.
כן.
מה זה השטויות האלה?
טוב, אתם בכלל... אם יש דבר שאתה יכול למצוא שם, זה שטויות. אבל זה לא הסיפור. הסיפור שהיה לו, היה לו, אז אמרתי, את ולנסיה, את אלונסו ואת ויג'ה.
כן.
שהיו חבר'ה מנוסים.
כן.
והוא ניפה אותו, האמת שהוא לא סלח לו.
למרות ששנה אחרי זה הוא לקח אותו למונדיאל הנוער ביפן.
והם לקחו את המונדיאל, גם הוא ורמון דיאס. כן. אני חושב שאולי דיברו לפני שמרדונה מת, אבל הם היו מסוכסכים.
נכון.
בקיצר, אני רוצה להגיד לך שזו הייתה תקופה...
אז רגע, אז אתה אמרת, חששת שאתה תחזור הביתה ויגיד,
כן, מה
אתה מדבר איתי כל הזמן על הדבר הזה, והוא בכלל לא בסגל.
בוודאי, בוודאי. אז...
כנראה שאתה לא מבין כלום.
זה היה נורא. טוב, אחרי זה.
לא, אבל בוא נחזור באמת לתקופה הזאת. עד כמה, יש לך שם משפחה וחברים, כמה היה פחד?
אני רוצה להגיד לך שאני לא הבנתי את הפחד.
כי אנחנו בעידן שאין אינטרנט, ואתה לא, אתה בארץ, אתה לא יודע מה קורה.
ואתה יודע את מי לקחו לה, את מי העלימו, את השמאלנים שהם
היו אינטלקטואלים,
כמובן.
הרבה מאוד יהודים.
הרבה מאוד. אז אני לא יודע, אבל אני גרתי אצל הבת דודה שלי. ויום אחד, אני יודע, לילה, באתי בלילה, כי אני הסתובבתי, לא, בכלל לא עבר לי בראש דברים כאלה, אז ראיתי שהדלת שלהם פתוחה. אז אמרתי, קלריטה, קוראים לה, קלריטה, את לא סוגרת את הדלת? אז היא אומרת לי, לא, אתה יודע, הבנות קטנות, ואני חוששת שהם יבואו ויקחו אותנו, אני לא רוצה שהם ישמעו. אני לא קלטתי בהתחלה, ואז ישבנו כל הלילה והיא סיפרה לי מה שקורה. כי הם גם, זאת אומרת, גם היא וגם בעלה, היו ברשימות. מסומנים. היו ברשימות, באיזשהו שלב יוכלו להגיע אליהם. ואז התחלתי להבין מה קורה, אבל מה הסיפור בעיקר? מי נשלח שם חוץ מהשמאלנים? היו גם, איך קוראים לזה, טרוריסטים משמאל?
כן, כן.
היו...
כל הקבוצות גרילה.
כן, נרגו שם הרבה חבר'ה, אז אני יודע. אז המצב היה נורא, אבל... מכיוון שיש סיפורים,
כן.
שבגול של ברטוני, ב-3-1 נגד...
הולנד.
נגד הולנד, שמעו צרחות מתוך הכלא שהיה...
באסמה.
כן, כן, באסמה, בדיוק. שהיה ממש לאצטדיון של רגלר. סיפורים מדהימים שלאט לאט... התחילו לצאת, אבל אני, עד שלא שמעתי את ה...
מתי התחלת לשמוע, בתור ארגנטינאי, לשמוע על הזוועות האלה? כמה זמן לקחת שהדברים האלה יצאו החוצה?
ההתכתבות שלי, כי אז לא היית יכול לדבר בטלפון, אבל ההתכתבות שלי כמעט כל שבוע הייתי מקבל מכתב, אם זה לא מחברים, אם זה לא מהמשפחה, והיו מספרים מה קורה.
כשאנשים נעלמים.
כשאנשים נעלמים.
אתה כן. באותה תקופה היית הולך למשל להפגנה של האימהות בפלאסה דה מאז'ו?
לא, אני לא... לא
ידעת על זה?
ידעתי את זה אחרי זה. אני גם הייתי בתקופה שהם עשו את זה, אבל לא הלכתי לשם. האמת שלא הלכתי לשם. דרך אגב, האנשים האלה, זה כמו הסיפור פה עם הילדים מתימן.
נכון, מאוד מזכיר.
הם הצליחו להביא בחזרה... עד רגע זה 137 חבר'ה שהיו אצל מישהו אחר ומצאו, עד היום יש פרסומות, אם אתה מרגיש שאתה לא שייך למשפחה או חושש, תבוא להיבדק.
אתה מדבר פה בעצם שנבין על מה מדובר, אנשים אולי
כן,
לא הבינו,
לא, כן.
על בחורות אז שהיו בהיריון, שחיכו עד שהם ילדו, אחרי זה מה עשו עם הבחורות, כנראה העלימו אותם, אבל את אותם תינוקות, בעצם מסרו למשפחות של אנשי צבא, משטרה,
ועשירים,
ממשל וכן הלאה, ואותם ילדים, תינוקות, גילו אחרי הרבה שנים, בעצם מה עשו לאימא שלהם, להורים שלהם,
נכון.
ומה עשו איתם.
ויש כמה שלא, גם אם גילו שהם לא, שייכים למשפחה, אז הם לא הסכימו לעבור. הם נשארו אצל ההורים שבעצם גידלו אותם.
שמע, זה סיפורים מזעזעים, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, והדיקטטורה בסוף נפלה אחרי המלחמה.
כן, והתחלת בעניין הזה של ההרגשה הלא נוחה.
כן, גם השחקנים עצמם.
בוודאי, מכיוון שהיום שאתה מדבר על כדור... אני חושב שבילארדו עשה עבודה נהדרת עם הקבוצה שהייתה לו. אבל את הקבוצה של מנוטי הורידו מבחינת הטוב שהם שיחקו בעקבות כל מה שקרה. תשמע, אני ישבתי את המשחק נגד פרו, אני ראיתי בטלוויזיה.
6-0. כי זה היה ברוסריו, ואתה היית ברוסריו.
זה היה ברוסריו, כן. וכל הכרטיסים, היו לי כרטיסים לכל המשחקים חוץ משל הגמר. אני גם מספר את זה בזה.
אבל נסעת לרוסריו לראות משחק?
לא, 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 לא נסעתי. לא ראיתי נגד פולין ולא, לא. וגם לי זה היה נוח. אמרתי לאחיין שלי, אני לא מריח טוב את הסיפור הזה. אני, תגיד לי, הסיפור של בית שאן,
okay.
נגד הפועל תל אביב, okay. זה היה?
כן. Okay.
שפתחו רגליים?
בית ירושלים.
כן, אוקיי. מתי זה היה? למה לי הייתה הרגשה שאני... למה לי הייתה הרגשה שזה נראה ככה? שזה נראה כמו בארץ, שבארץ no. גם שזה היה קורה.
נו. No.
אני זוכר שפעם היה פה בארץ בחור בשם פליינו, רואם פליינו. Okay. שיחק בביתר תל אביב.
אוקיי.
Okay. ואז הם שיחקו, אני לא יודע נגד מי, אבל שכחו להגיד לו שאסור לו להכניס גולים. ואני זוכר בעיתון היה כתוב רק פליינו לא ידע. בספורט פה. אז אולי הייתה לי הרגשה שאני בא מפה ומדברים שהרבה, okay. אתה יודע, אז היה ביתר, מכבי, הפועל, ש... משחקים מועברים, אז אולי גם הייתה לי הרגשה כזאת. אם אתה מסתכל על הסך הכל, חודש או חודשיים לפני זה, ארגנטינה שיחקו בפרו עם אותו קבוצה וניצחו 3-1.
אין ספק שארגנטינה הייתה קבוצה יותר טובה מפרו. זה לא שאלה.
עוד משהו. אני לא יודע אם אתה זוכר את המשחק.
אני זוכר טוב מאוד.
בדקה 15 יכול להיות 2-0. 2-0 יכול להיות.
פעם אחת לקורה ועוד החמצה גדולה, נכון.
ראינו שהכל מתמוטט. עכשיו, זה שבידל היה במחצית, בתוך החדר הלבשה, עם הנציג הפרואני, זה אלה מספרים ככה.
אמר להם, חבר'ה, חשוב מאוד, אתה יודע, האווירה הדרום אמריקה, כאילו, כל דרום אמריקה ביחד.
תשמע רגע, יש פרואנים שחקנים שאומרים שזה נכון, שהם היו צריכים... לא לשחק אחרי ההתקפות האלה שהם עשו, אבל לא תשמע ארגנטינאי אחד מהשחקנים שיגיד לך שהמשחק הזה היה...
לא, הם לא ידעו, הם עלו לשחק הכי טוב שהם יכולים. עכשיו בוא נזכיר דבר נוסף, שגם כן שערוריה, הרי משחקים, המשחקים אמורים להיות באותו זמן. בבית השני זה כן היה באותו זמן. בבית של האירופאיות, אבל בבית כן, הזה לא. לא. קודם ברזיל, כן. יגמרו, ניצחו 3-1,
אז
הם ידעו כמה הם צריכים.
כן, אני אומר
לך. זה, זהו, זה נגמר, שיותר זה כבר לא קרה.
זה הפעם הראשונה שאני אומר את זה, כי אני תמיד התווכחתי בגלל היכולת של ארגנטינה, כן? אבל זה שלא היה לזה ריח טוב, אני...
ברור.
תמיד.
ברור, אין שאלה. כן. לפחות היו צריכים לשחק באותו זמן, וזה... מסיבות, בוא נגיד שפיפה שם הייתה תחת לחץ, וזה מעניין, כי נשיא פיפה, ז'ואאו ולנש, ברזילה, היה צריך לדאוג לאינטרסים של ברזיל, ולא דאג לאינטרסים של ברזיל.
הוא דאג את זה, הוא דאג לזה בארצות הברית.
טוב, זה כבר סיפור אחר.
אוקיי, שנגיע לשם, אתה תדע שהוא דאג לארצות הברית.
טוב, אז זה היה 1978, וארגנטינה זוכה בגביה, פסרלה הוא הקפטן, ודיאגו לא בנבחרת, ואנחנו מתקדמים ל-86. ובשנת 86 אתה נוסע למקסיקו. וכמו שאמרנו, היה פה את ה-7-2, שכבר התחלנו להרגיש שקורה פה משהו, קורה פה משהו מדהים. עם הנבחרת הזאת ועם דיאגו, כי אתה יודע, מרדונה כבר היה השחקן הטוב ביותר בעולם, אבל זה לא מבטיח כלום. כבר היו הרבה שחקנים גדולים שלא זכו במונדיאל, זה הרי לא תלוי רק בו. אבל מהשנייה הראשונה, אתה ראית ש... איך אומרים? יד אלוהים נגעה בו. כל משחק הוא פשוט היה בלתי ניתן להציר.
תשמע,
כל משחק, אני זוכר את המשחק נגד איטליה, איזה גול הוא הבקיע. נגד דרום קוריאה, שכיסחו לו את הצורה והוא הצליח. ונגד אורוגוואי. ואחרי זה כמובן המשחקים נגד אנגליה ברור, ואפילו נגד בלגיה, ובגמר עצמו שהוא לא הבקיע, אבל הוא בישל את הגולה. שערי ניצחון לבורוצ'אגה. באמת, זה, אתה יודע, כמו, אני לא יודע, עושים השוואות, גרעין שעשה את זה ב-62, אני חושב שזה יותר גדול.
מה שדיאגו עשה, אתה יודע, השאלה זה נגד מי אתה עושה את זה, מתי אתה עושה את זה.
נכון.
והגול נגד אנגלים, אני לא מדבר, אני מדבר על הגול. אני מדבר, בגלל זה אני מדבר על הגול.
השני.
השני, ברור. אני לא חושב שיהיה גול כזה בשום אליפות העולם. לדעתי, הגול הגדול ביותר בהיסטוריה, ובגלל זה אני אומר, תלוי מתי אתה עושה וגם נגד מי אתה עושה. בכל אופן, הנבחרת שלו 86, שאתה יודע, אם אתה תשאל אנשים מי שיחק עם מרדונה, כמה הם יזכרו? הם יזכרו את בורוצ'אגה אולי, את בלדנו, אני יודע, את...
גם, נרי פומפידו.
את פומפידו.
בראון. שיבקיע גול בגמר.
בראון הכניס את הגול עם היד זה. אבל אתה לא תזכור את
גולם. לא, לא היו שם.
לא תזכור את גולם. עכשיו, שאתה בא...
מה, היה זה, אולארטי קוצ'ה.
אולארטי קוצ'ה, והיה גם גרה, ששיחק
בכפר סבא.
אתה מבין לי?
אתה מבין, שחקן אלוף עולם, שיחק בכפר סבא.
בכפר סבא. זה אולי היה בגלל הכסף, כי לא היה כסף בארגנטינה. אבל הקבוצה של בילארדו, ב-25, הם כולם אומרים את זה, ב-25 יום האלה שהם היו ממקסיקו, כי הוא ברח למקסיקו, הוא היה אמור לחזור לארגנטינה להתאמן, גם מכות היו בין השחקנים, אבל גם הם התחברו בצורה מדהימה. אני לא יודע אם אתה עוקב אחרי אוסקר רוג'רי. אוסקר רוג'רי, סטנדאפיסט, הוא מספר סיפורים, אתה יכול להשתגע ממנו, על מה שקרה שם בנבחרת, והם כל משחק הם שיחקו יותר טוב. זה היה משהו מדהים. ואז בא לך אנגליה וקורה מה שקורה, ואז בא לך בלגיה. ואני אספר לך משהו על בילארדו, שהוא בטח אתה גם יודע. בילארדו, שהוא עלה לאוטובוס אחרי שהם זכו באליפות העולם, לקח את המדליה שלו וזרק אותה דרך החלון. הוא לא רצה את המדליה.
למה?
לא. 4 שנים הוא התאמן על הנגיחות לארגנטינה בתוך הרחבה.
אתה מבין?
שני גולים בראש. הוא זרק, עכשיו, בגלל שהוא היה חולה, קודם כל, החזירו לו את הטבעת, הוא זרק אותה מאוטובוס. וגם נתנו לו שחזור של הגביה. הוא עדיין חי.
אם אתה מדבר על זה שהוא עדיין חי, אז בוא נזכיר שהיינו בארגנטינה ב-2005.
נכון. יש לך את זה?
מה זאת אומרת, יש לי את זה?
יש לך מוקלט, לא?
לא, לא, אין לי איזה מוקלט, אבל אני מהזיכרון. היינו ב-2005, נסענו לראות את המשחק של ארגנטינה נגד ברזיל, במוקדמות המונדיאל, וריקל משה נתן משחק מטורף, ואני זוכר שאמרו לנו, מה אתם נוסעים? זה סתם משחק, הם כבר עלו. אמרתי, ארגנטינה ברזיל זה סתם משחק? מה אתם, השתגעתם?
כן, בגלל זה אני צלצלתי אליך, מה? אני לא זכרתי למה היית שם.
תשמע, זאת החוויה. קודם כל, אני לא אשכח בחיים, שאתה נכנס למונומנטל, דבר ראשון, כל האוויר מלא בריח של צ'וריסו. קודם כל, זה דבר ראשון.
בכל הצדדים, כן. המונומנטל היום קוראים לו מס מונומנטל. הם עושים שם אצטדיון מדהים. ויש בעיה עם אתה יודע, שם ייכנסו היום יותר מ-80,000 איש.
כן.
ובבוקר נכנסים 50.
כן.
ואף אחד לא מוכן לעזוב את הבומבונרה, אתה יודע, זה הדבר הכי יקר שיש לנו. אבל...
לא, רק רוצה להמשיך, רוצה להמשיך. אז סיימנו את ה... זה היה יום לפני המשחק, יומיים לפני המשחק, ואמרת, בוא, אנחנו הולכים לפגוש את בילארדו. אנחנו הולכים, אני לא זוכר באיזה רחוב זה היה, ועוד אפילו נכנסנו איזה תיאטרון שם מצד שמאל, שהייתה חזרה של הצ'יקיטיטס, אני לא יודע מי זה היה, אתה זוכר? כל החברים שלך מהצ'יקיטיטס?
מה היה, איזה זיכרון יש לי. לא זוכר, כן, עכשיו אני זוכר.
איך קראו לה, זאת מורנה, מורנו?
היא המדריכה.
כן.
כן.
קריס מורנה.
קריס מורנה, שכל מה שהיא נוגעת זה זהב.
כן.
אבל לא היא באה להגיד לי לצאת, מי אתה?
לא זוכר.
אתה זוכר שמי שעובר?
יצאנו משם, המשכנו, עלינו לאיזה בית משרד, בגדל משרדים כזה, קומה 7-8, אתה נכנס, ואז יושב שם סלבדור בילארדו, בשולחן עם עוד 3-4 חבר'ה, והתחלתם לדבר. שמה, זה היה מדהים, זה היה מדהים. כאילו, קודם כל ההיכרות שלך עם האנשים האלה, כמה הם אוהבים אותך וכמה הם, מבחינתם, אתה אחד משלהם.
תשמע, ניסיתי לשמור, אתה יודע, לי יש את השפה של הווריו, אתה יודע, אין לי שפה של מקצוענית בספרדית. וניסיתי לשמור גם על המפתע שלי, אתה יודע, הרבה פעמים צלצלו לי מהרדיו עם בארגנטינה בשביל לדבר, אבל קודם כל הייתי שואל אם השפה שלי מספיק טובה בשביל לדבר ברדיו.
מה, אתה כבר צריך לדעת את זה אחרי כל כך הרבה שנים?
לא, לא, אבל אתה... תשמע רגע, אני חסרות לי המון מילים, אוקיי. אתה יודע, בשביל לדבר... אבל עם בילארדו, אתה יודע, בילארדו הייתה לו את התוכנית הכי ארוכה אי פעם בארגנטינה, על אסון סגון בילארדו, ב-11 בלילה, עם בילארדו 14 שנים, משני עד שישי קבוע. שנולדה לו נכדה, הוא קרא לה מיקאלה. אתה זוכר, יש איזה שיר פה של...
בטח.
אז אני שלחתי לו את התקליט הזה. אז כל פעם שהוא היה מצלצל, הוא בכלל לא ידע מה שעה, או פתאום אני הייתי מקבל טלפון חמש בבוקר. אז הוא היה שם ברקע.
תשאיר.
את הדבר הזה. אתה מבין, זה היה ממלא אותי.
כן, ואחרי זה, יום או יומיים אחרי זה, אתה מתקשר אליי, אומר, תשמע, מחר בבוקר תבוא לכתובת כזה וכזה, דיאגו, שם אנחנו הולכים לפגוש אותו. מה אמרתי לך?
שקר מאוד.
תשמע, זה אמצע החורף.
נכון.
היה קור אימים.
נכון, ואני חיכיתי מינימום 40 דקות בחוץ, בקור אימים. ואז הגיעו, איך קראו לו לשוער? ג'וסטי? והשוער הספרד...
גויקו? גויקו?
לא, 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 השוער של נבחרת ספרד שנפל לו הפרפיום...
קניסארס.
קניסארס.
סנטיאגו קניסארס.
קניסארס, ואז הם דפקו בדלת, ואז אני נכנסתי גם, נכנסתי גם. ואז ישבנו, לא הרבה, למה ב... אם אני לא טועה, זה היה ביום של המשחק.
יכול להיות.
לא, זה היה ביום של המשחק, להיות. כי אני זוכר שהמזוודות היו מוכנות, והוא התכוון לנסוע לאיטליה, והוא לא ראה את המשחק ארגנטינה-ברזיל. כן, אבל זו הייתה חוויה.
כן, אבל אתה יודע, אני ויתרתי על המפגש הזה עם דיאגו, בגלל שהיה לי מפגש איתו אישי ביוונה, no. בקובה. כמה שנים לפני זה, ב-2002.
כן.
שבזכותך הוא הסכים בכלל לדבר איתי.
אתה יודע מה? אני הייתי פה לשידור. הייתי פה עם שידור, אני חושב שהיה, מי היה פה לידי? אני חושב ששפיגלר ועוד מישהו, ופתאום מישהו אומר לי, יש לך טלפון. ואתה אומר לי, מצד שני, מישהו רוצה לדבר איתך.
נכון.
ותיארתי לעצמי שזהו, אבל הוא דיבר ברור לגמרי, אולי 20 שניות, לא יותר מזה.
כן, אמר שלום, וזה עם העניינים, איך אתה מרגיש.
החבר'ה אמרו לי
שהייתי על
הסלפון. תשמע, אני לא יודע אם זה בגלל התמונה, או בגלל שאתה ביקשת, או
משהו כזה. תראה, בוא אני אספר. אני הגעתי לשם, והוא צריך שם גולף, במגרש גולף של אבנה, ובאתי אליו, והכנתי מראש, כי ידעתי שאם אני מגיע אליו, הוא לא ירצה לדבר איתי, הוא לא מכיר אותי. הדרך היחידה זה לגעת לו בלב. ואיך אני אגע לו בלב? עם משהו אישי. ואז ביקשתי ממך לכתוב לו מכתב, אישי. עם תמונה שלכם ביחד, והתמונה המפורסמת שהבן שלך דרור עולה איתו למגרש ב-86. וכשאתה יודע, הגעתי אליו, הוא שיחק שם גולף עם כל, יש לו איזה פמליה הייתה איתו, ובא אליי, אחד מהפמליה, אמר לו, מה אתה עושה פה? אמרתי לו, לא, יש לי מכתב בשביל דיאגו. הוא הסתכל, אתה השתגעת, וזה מכתב בשביל דיאגו. אוקיי, לקח אותו, ובדיאגו דיאגו עשה מנוחה כזאת, ישב עליי, יש את הרכב הזה של הגולף.
הוא לא יכול ללכת, אז לא?
לא, הוא היה 4 שעות בחום ולחות, אתה לא מבין מה זה בהבנה. והוא פתח, אני רואה אותו יושב, וצילמתי את הכל מאחורי העץ כזה. הוא יושב וצוחק ורואה, הוא קרא את כל מה שכתבת לו, ואז עושה לי ככה, עם האצבע. ידעתי זה, הוא שיחקתי אותה. כי לא ידעתי אם הוא יסכים או לא יסכים לדבר איתי. ואז הוא אמר, בסוף המשחק, זה שעתיים, עמדתי וחיכיתי. שעתיים, הם שיחקו גולף, בסוף הוא בא, ואז עשינו את הטלפון, והוא חתם לי גם על הספר, ויש לנו תמונות ביחד. וזה אחד הרגעים הכי גדולים.
לא, זה... אתה יודע שאני...
בזכותך.
לא משנה.
בזכותך.
בסדר, תודה. אבל זה לא משנה, אתה עומד לידו ואתה מרגיש משהו. אתה יודע, זה אנשים אומרים, אני לא יודע מה, אבל אתה עומד לידו. אני בימים שהייתי מרגיש שונה. לא הייתי מרגיש אותו דבר. או רועד, או מסמיק, או מזיע. אני לא יודע, משהו יש לאיש הזה. שאני מקווה שהוא יעזור לנו מלמעלה, ואולי נתקדם.
אולי.
באליפות הזאת.
אגב, כמו שאתה אמרת, זה היה מחזור ראשון בליגה בארגנטינה, ועמיחי שפיגלר ואתה אמרת, בדרך כלל אני הייתי משדר, אבל הייתי שם, אז הוא שידר את זה יחד איתך, והיה משחק של ריבר. ואז אני זוכר שאני שואל את דיאגו, תגיד, יש היום משחק של ריבר, אתה תראה אותו? הוא כמעט ירק על הרצפה. הוא גם היה אוהד שרוף של בוקה. למרות שהוא התחיל בארגנטינוס.
כן, אבל כשאתה רואה של בוקה, אתה יכול לשחק בכל קבוצה, אבל בוקה זה בוקה. ועכשיו, לאתמול, שהוא היה...
יום הולדת 62.
הבת שלו דלמה כתבה שיר, שהיא שרה אותו גם, שיש לך סתמרמורת. היא, בוא נגיד, אם היא הייתה יודעת לשיר כמו שאבא שלה מצחק,
אוקיי.
היא הייתה משהו אחר. אבל היא כתבה שיר שהיא שרה אותו פעם ראשונה אתמול, ומצמרר ממש, ממש מצמרר.
טוב, אז היינו ב-66, היינו ב-78, היינו ב-86, על 90 אנחנו נדלג, ברשותך.
בוודאי.
וגם על 94.
בוודאי.
ואנחנו נגיע ל-2022. ודיברנו על זה כבר, וגם אמרת לי שמבחינתך, אלא אם כן אתה חוזר ממך, שלאו מסי יותר גדול ממרדונה, אתה אמרת לי.
מתי?
אמרת לי. יש לי זה מוקלט.
כן?
כן. אתה יכול לחזור בך.
אני יכול לחזור בי, כן. אני אגיד לך, מכיוון... צריך לקחת בחשבון שמסי שיחק לפחות איזה 300 משחקים יותר ממנו.
ברור.
ואני חושב שאת הדברים שמסי עשה, אי אפשר לשוות גם בתקופות. עכשיו, אם מסי לא היה עובר לפסג'ה, היה עובר, אני יודע, לקבוצה אמצע טבלה,
הוא לא היה עובר לקבוצה לאמצע.
אבל בוא נגיד.
נו.
והוא היה עושה מה שדיאגו עשה עם נפולי. אז אתה יודע מה? אז אולי היה אפשר לשוות. אני חושב שמסי, הוא יותר מלאבריסט. אף הפי שדיאגו היה יכול לעשות עם הכדור, גם עם כדור טניס וגם עם כדור פינפונג. ואני מתאר שגם מסי עושה את זה. ומי שלא משחק עם מסי ומי שלא משחק עם מרדונה אומרים שבאימונים הוא היה הרבה יותר טוב. אני, אם אתה אומר, אני משוכנע שכנראה אמרתי את זה,
אבל... מותר לך גם לחזור בך.
לא, אני חוזר בי מכיוון ש... אתה יודע, על החזה של דיאגו, אתה מסתכל על החזה שלו, אתה רואה דגל ארגנטינה.
כן.
שזה הבדל. עכשיו, מה ההבדל לגבי מסי? אני לא מדבר על החלק
של... אתה מכיר את הפרסומת המפורסמת של דיאגו?
איזו מיום?
שהוא עומד, רואים את נבחרת ברזיל עומדת, ועוברים שחקן, ורואים את דיאגו עם חולצה שנבחרת ברזיל, שר את השיר?
כן, כן.
ואז הוא מתעורר איזה חלום בלהות היה לי.
כן, כן.
שתיתי יותר מדי גוארנה.
כן, זו הייתה פרסומת שהכניס לו לא מעט. בכל אופן, הסיפור הוא שאת מסי לא ראו בארגנטינה, ובגלל זה היה כעס עליו.
כעס.
היה כעס עליו. איך זה יכול להיות שנגד, אני יודע, נגד...
אבל זה עבר כבר מזמן.
בטח, היום...
מי זוכר את זה?
אתה יודע, אחרי הקופה, היום, אתה יודע, פעם, ארגנטינה הייתה מסי ועוד 10.
כן.
היום זה לא,
כן.
היום זה 10 ועוד מסי. מכיוון שהאיש הזה הצליח להשתחרר ממה שהיה לו בקופה אמריקה, וקודם...
מה, אתה מתכוון להוריד את הכוס?
להוריד את הכוס. ועכשיו אני אגיד עוד משהו שקצת מאוד קשה לי להגיד.
תגיד.
לא, אני אגיד לך, קשה לי להגיד, אבל אני חושב שמותו של דיאגו...
כן.
עיקל עליו. עיקל עליו מהבחינה הזאת שכבר לא ינסו להשוות ביניהם. ואתה יודע, אולי אני עושה טעות מאוד גדולה שאני אומר את זה, אבל אתה יודע, לפעמים הרגשות גורמים לך לחשוב בצורה כזאת. מה שטוב ששניהם משלנו.
זה נכון.
זה מה שחשוב, ועל זה לא צריך להתווכח.
בוא אני אשאל לך שאלה היפותטית, תיאורטית. בוא נגיד שגמר המונדיאל בקטר, אם אתה תהיה, אז כנראה שארגנטינה תנצח, ואם לא, אז כנראה שלא. אבל בוא נגיד שאתה תהיה, וארגנטינה מנצחת בגמר את ברזיל, ומסי מבקיע צמד, האם ברגע זה ייגמרו סופית כל הוויכוחים וכל ההשוואות יסתיימו, וזהו, לאף אחד לא יהיה מילה להגיד.
תראה, אני פעם אמרתי בשידור, אני חושב שזה היה עם רמי וייץ, הוא אמר לי שמסי חייב גביע עולם. אז אני עניתי לו שהעולם חייב למסי גביע עולם.
יפה.
כן, גם הוא התפלא מאוד מהתשובה. אני חושב שמה שמסי עשה, תשמע, אם הוא יסיים עם גביע עולם, אז בוודאי, בוודאי. אבל מסי, לא יודע אם הוא ייקח. ארגנטינה... תראה, אז שנסעתי לספרד ואמרתי שאני הולך לראות את הקטסטרופה, אני נסעתי ללונדון כי היה לי, יש לי המון תקווה. יש לי המון תקווה, הם משחקים אחרת, הם משחקים טוב. תשמע, הם לא הפסידו 33 משחקים. וזה, אתה...
גם הונגריה לא הפסידו ב-54 והפסידו בגמר.
כן, בסדר. אבל אתה יודע, איך ביאנצ'י היה אומר, המאמן של בוקה, ניצחון מביא ניצחון, וגם להפך. אז תאמין לי, רציתי שהם יפסידו באחד המשחקים האלה נגד הונדורס, כי הרי ההפסד יגיע.
כן, אז עדיף נגד הונדורס.
ברור.
בידידות.
שגם, שלא לא, לא יתחילו לבדוק להם את השיא, אבל אתה יודע, וזה מפחיד, הרי להפסיד אתה תפסיד באיזשהו שלב. אז נראה מה יהיה, אז בגלל זה נסעתי גם לראות אותם נגד איטליה, ונהניתי מאוד כי מראו כדורגל מצוין, אף על פי שאיטליה, קניתי כרטיסים בדיוק ביום שזרקו אותם מאליפות העולם את איטליה. אבל תשמע, אז בכל זאת איטליה, והם שיחקו מצוין, יש קשר מאוד הדוק בין השחקנים, אתה יודע, אוהבים מאוד את מה שהם עושים. היו פעם בתקופה של סאן פאולי, החבר'ה לא רצו לבוא בכלל לארגנטינה. היום יש להם שבועיים זמן, הם באים לפה. הם נוסעים לארגנטינה להיפגש שם. אז התקוות נמצאות, אבל לא רק הם משחקים. אני חושב שהגרלה של הבית הייתה די טובה, בשביל אולי אפילו מקום ראשון.
תזכיר את היריבות?
ערב הסעודית, מקסיקו, פולין.
אמורים לעבור ולעלות מהמקום ראשון.
תשמע, אני מקווה שגם צרפת, כי אחרת יש לנו בעיה. אני חושב שדנמרק, ארגנטינה יכולה לעבור.
דנמרק מבחרת חזקה.
אני יודע, אני יודע. אבל כל הזמן, אתה זוכר אחרי המשחק נגד קרואטיה, כמה היה? 7-0 שם נגד מי זה? אני כבר לא זוכר שארגנטינה ניצחו. אז אמבפה אמר שארגנטינה לא עומדת בקריטריון של הצרפתים, וגם לואיס אנריקה אמר משהו כזה, אחרי שהוא ראה את המשחק נגד איטליה, הוא אומר, צריך להיזהר מארגנטינאים. עכשיו, אני חושש הרבה בגלל שארגנטינה, חוץ מה שנגד איטליה, הם לא שיחקו נגד שום נבחרת אירופאית.
נכון.
אבל צריך לקחת בחשבון שגם הם לא
שיחקו נגד ארגנטינה. לא שיחקו נגד הדרום-אמריקאיות.
כן, אז זה בדיוק אני.
זה גם נכון. טוב, בוא נגיד ככה, אם ארגנטינה זוכה, אני מזמין אותך בסוף דצמבר, תבוא לפה עוד פעם, תספר לי איך זה היה. אם לא, אתה לא חייב.
לא, תשמע, אני, אתה יודע, אני כבר לא ילד.
כן.
ואני נוסע בגלל שאני חושב שאולי לא, כן, אבל אתה יודע, הגיל עושה את שלו, שזה כן. יהיה אולי הפעם האחרונה שאני רואה אותם בחי.
כן.
לארגנטינה אני לא מתכוון לנסוע יותר.
בכלל?
תשמע, אני כבר לא ילד.
לראות את בוקה.
זה קשה.
בוקה לקחו אליפות.
את בוקה אני הולך לראות בינואר,
אוקיי.
באבו דאבי.
אופה.
כן.
מה זה? סופר קאפ?
כן, הסופר קאפ נגד פטרונטו. ואתה יודע מה זה פטרונטו? תשמע, פטרונטו...
זה כמו קימברלי.
כן, פטרונטו ירדו ליגה.
כן.
העיפו מהגביע את ריבר.
כן.
העיפו מהגביע את בוקה, ונוסעים לשחק נגד בוקה,
כקבוצת ליגה שנייה.
כקבוצת ליגה
שנייה. באבו דאבי.
באבו דאבי, ומה שהם יקבלו באבו דאבי יגרום להם ללות בחזרה מיידית.
טוב, אני, לפני שנגיע ממש לסיום, כי הכנתי לך איזה הפתעה, אני לא יכול בלי לשאול אותך על מרסלו גז'רדו, שהודיע שהוא, קודם כל נתן לכם אליפות. דבר שני, מרסלו גז'רדו אולי גדול מעדי ריבר בכל הזמנים, אפשר להתווכח, אמר שזהו, עוזב. אני חשבתי כבר לפני שנתיים, שלוש, שהוא צריך ללכת לאירופה. איפה הוא יאמן שנה הבאה? מה אומרים בארגנטינה?
קודם כל, לדעתי, הוא גדול מאמני ארגנטינה בשנים האחרונות אחרי ביאנצ'י.
אוקיי, אוקיי.
זהו, ללא ספק. מה שהוא עשה בריבר זה קשה, קשה מאוד למין. 35 שחקנים מהבית הוא הוציא. $270 מיליון. שבעברה אחת באירופה זה את הסכום הזה.
לא,
ב-22, כמה היה?
לא משנה, הרבה מאוד כסף.
בשביל ארגנטינה זה...
איפה הוא יאמין? אולי הוא יחליף את צ'ולו באתלטיקו?
אני לא מאמין. אני חושב שלדעתי צרפת.
כן?
תשמע,
הוא שיחק במונקו.
במונקו הוא שיחק גם בפסג'י.
נכון.
ובמונקו הוא אליל.
כן.
הוא אליל ועוקבים אחריו.
מונקו זה קטן עליו לפי דעתי. הוא צריך ללכת לקבוצה יותר גדולה.
אז זאת הנקודה. האם כדאי לו ישר ללכת, תראה, שאתה הולך...
איך האנגלית שלו?
אני לא חושב שהוא יודע אנגלית. צרפתית...
ברור שצרפתית הוא יודע.
אני חושב שמאמן שזכה במה שזכה בריבר פלייט, הוא לא יכול ללכת לאמן את חטאפה.
לא חטאפה.
אז זהו, עכשיו...
אתלטיקו מדריד.
אתלטיקו מדריד, בינגן צ'ולו.
צ'ולו נראה לי...
אבל אם אתה נשיא... אוקיי. אם אתה נשיא מועדון, איך קוראים לו, סרס או לא?
כן.
אתה לא יכול להביא את גז'רזו, שהוא בדיוק ההפך של סימיוני.
אתה יכול, לשנות קצת את הסגנון של המועדון.
אם הם ישנו את הסגנון, בוודאי, אבל זה דבר אחר לגמרי.
טוב.
סימיוני וגז'רזו
זה... לא, זה שני. זה בילארדו ומנוטי.
בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר, כן. כן, בדיוק אותו דבר.
כן.
אבל צריך להוריד את הכובע בשבילו.
כן, אין ספק. טוב, תקשיב, יש לנו, אנחנו יכולים לדבר פה עוד הרבה שעות, כבר דיברנו כל כך הרבה, ונדבר עוד בהמשך, ואנחנו נסיים אבל עכשיו, כי אם, אתה יודע, הספר שלך נקרא רומנטיקן של כדורגל, והוא מספר בעצם על החיים שלך עם הכדורגל, ויש פה אפילו, ראיתי ככה, הצצתי, יש פה כמה תמונות גם עם מרסדס אוסה.
כן, היא הייתה בבית של אחותי.
אז אי אפשר לסיים בלי קלאציה סלמידה.
כל הכבוד.
תודה רבה, יהודה הרם.
תודה, נדב, היה לי כיף.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo. Cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.